שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ה, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. הזכרנו בדף הקודם שהולכים לפי דינא דמלכותא דינא לפי שמואל, שהדינא דמלכותא היה שגם הגויים יקנו בשטר. אז עכשיו אנחנו מביאים מימרא של רבא בשם הריש גלותא בשם שמואל, שהוא אומר דינא דמלכותא דינא ועוד שני דינים. אז הוא אומר, למדתי שלושה דינים משמואל. דין אחד זה דינא דמלכותא דינא, כלומר שיש מצבים שבהם הולכים לפי הדינים של הגויים, כמובן שבראשונים נותנים לזה כל מיני הגבלות. עכשיו מתוך אותו דינא דמלכותא יוצאים עוד שני דינים. דין אחד הוא אומר חזקת הפרסים היא 40 שנה. רשב"א מביא לזה שני פירושים. פירוש ראשון, בעבר אמרנו שלגויים אין חזקת ג' שנים, כלומר העובדה שהוא מחזיק משהו 3 שנים זה לא מוכיח שזה שלו. אבל בפרס, אם הגוי מחזיק 40 שנה, אז כבר גם לגויים יש חזקה, וזה בנוי על הדינא דמלכותא דינא, כי כך היה גם הדין שלהם. פירוש שני אומר רשב"ם שזה בכלל מדבר על היהודים. כלומר, למרות שבדרך כלל ליהודים חזקת ג' שנים היא אחרי ג' שנים, בפרס, כיוון שהכלל שם היה 40 שנה, אז גם ליהודים החזקה היא אחרי 40 שנה. רבנו יונה חולק על הרשב"ם בזה, בכל אופן זה הדין השני שהוא אמר בשם שמואל. דין שלישי, שגם הוא קשור לדינא דמלכותא דינא, גם את זה הזכרנו בדף הקודם, היה חוק שאם אדם לא נתן את המס של הקרקע, זה נקרא טסקה, למלך, אז כל מי שרוצה יכול לקנות את הקרקע מהמלך, בתנאי שהוא כן ישלם את המס. ואומר שמואל, זה דינא דמלכותא דינא. כלומר, אם יהודי לקח קרקע של יהודי אחר, כי ההוא לא שילם את המס, והיהודי השני שילם, אז הקרקע היא שלו מן הדין, ואי אפשר להוציא ממנו. אבל עכשיו יש מחלוקת בין שמואל לרבונה ברדר רב יהושע, האם מדובר דווקא במס של הקרקע, כלומר הטסקה, או אפילו בכל מס. כלומר, אומר רבונה ברדר רב יהושע, לא רק המס של הקרקע, כלומר הטסקה, אלא גם קרגע, שזה המס גולגולת. אם אדם לא ישלם, ייקחו לו את הקרקע, אז אם לקחו לו את הקרקע ומישהו אחר קנה מהמלך, אז זה שלו. ויותר מזה, לא רק אם ייקחו לו קרקע בגלל אותם כנסות, אלא אפילו אם ייקחו לו מטלטלין כמו סעורים שבתוך קד, אפילו זה מדינא דמלכותא דינא, אם יהודי אחר יקנה את זה מהמלך, אז זה באמת שלו. לעומת זאת שמואל אומר שלא, זה רק עובד בטסקה, אבל לא במיסים חיצוניים. כי בטסקה המלך בעצם אומר, כל הקרקעות שלי, אם אתה רוצה קרקע, תשלם על זה מס. לא שילמת מס, אז הקרקע לא שלך. לכן אם יהודי אחר יקנה, אז המכר חל. לעומת זאת בקרקע, אם המלך לוקח לו את הקרקע, זה סוג של עונש, כלומר זה כנס. וזה לא כי הקרקע מעולם לא הייתה שלו, הקרקע כן שלו. רק שהמלך לקח לו ככנס על זה שהוא לא שילם. ולכן אם יהודי אחר קונה מהמלך, פה זה כבר לא חל, אלא מצד ההלכה זה עדיין שייך ליהודי הראשון. עכשיו שואל המאמר על שיטת רב הונא ברדר רב יהושע, אבל הגמרא תגיד שבעצם השאלה שלו היא נכונה לשתי השיטות. לפי מה שאמרנו עכשיו, שלפי רב הונא ברדר רב יהושע, כל הדברים שייכים למלך, גם קרקעות שמשועבדות בגלל סתם מיסים, ולא רק קרקעות, אלא אפילו שעורים שבקד משועבדות למלך אם אדם לא שילם מס. לפי שמואל זה נכון, אבל רק לגבי קרקעות שמשועבדות למס הקרקעות. בכל אופן, בדברים האלו, איך נקיים בהם את הדין שבכור לוקח בירושה פי שניים משאר האחים? הרי יש לנו כלל שבכור לוקח פי שניים משאר האחים רק בדברים שהיו בפועל אצל האבא שלו. אבל אם זה משהו כמו חוב שחייבים לאבא, אבל האבא נפטר ועוד לא נתנו את החוב לאבא, זה נקרא ראוי. כלומר זה ראוי להגיע, אבל זה עוד לא הגיע, בזה הבכור לא לוקח פי שניים. אז לפי מה שאמרנו עכשיו, אם אבא נפטר והוא לא שילם את המיסים של המלך, אז יוצא שהקרקעות שהיו משועבדות לאותם מיסים לפי שמואל, ואפילו כל שאר הדברים לפי רב הונא ברדר רב יהושע, הם בעצם לא היו שלו. אז הבכור לא יקבל בהם פי שניים. אז מתי הבכור מקבל פי שניים? אז עונה הגמרא, הוא יקבל פי שניים אם אבא כן שילם מס. באמת, אם הוא לא שילם מס, אז באמת הוא לא יקבל פי שניים. וכמי ההלכה, אנחנו שש שורות מלמטה, אומר רב אשי, אמר לי הונא בר נתן שהסופרים, כלומר כותבי השטרות של רבא, אמרו שהלכה כרב הונא ברדר רב יהושע. כלומר שלא רק את הטסקה אפשר לקחת אם המלך לקח ממישהו שלא שילם מס, אלא גם כל שאר דברים, גם מטלטלין, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת, הסופרים של רבא באמת לא אמרו אמת. הם רק אמרו את זה כי הם היו כותבים שטרות לאנשים שקנו את הדברים האלו מהמלך, אז הם רצו לחזק את השיטה של עצמם. אבל באמת ההלכה היא כמו שמואל, שמותר לקחת קרקע שהמלך לקח, רק אם זאת קרקע שהוא לקח בגלל אדם שלא שילם את מס הקרקעות, ולא מיסים אחרים. ולא מיסים אחרים, ובטח שלא מטלטלין על מיסים אחרים. ואנחנו ארבע שורות לפני סוף עמוד א', מביאים פה עוד מימרה של רב אשי, שהיא קשורה לנושא הקודם גם כי רב אשי, וגם כי היא גם מדברת על סוג של מיסים. אומר רב אשי, אם יש אדם בעיר שהוא פרדחת, כלומר הוא אדם שהוא בטלן מוחלט, הוא לא עובד, הוא לא לומד, הוא לא עושה שום דבר לטובת הכלל או לטובת עצמו, והיו צריכים לגבות מיסים, והמצב אז היה שהמלך היה מחליט על סכום מסוים של אותו מקום שהם צריכים לשלם, ואז היו פקידים שהם ממונים לאסוף את אותו הסכום, והם הולכים לפי שיקול דעתם ולוקחים מכל אחד מה שהם חושבים שהם צריכים לתת, בשביל בסוף להגיע לסכום שנקבע מראש. עכשיו, אם אותו פרדחת לא שילם, אז הנטל של מה שהוא לא שילם ילך על שאר בני העיר, כי בסוף צריך להגיע לסכום שנקבע מראש. אז אם היה מצב שהוא לא שילם, האם הוא צריך להחזיר לבני העיר את מה שהוא לא שילם? אז הוא אומר רבה תלוי למה הוא לא שילם. אם בני העיר שכנעו את הפקידים שבאו לאסוף לא לקחת ממנו קומיס, כן או כן או כסף, ובגלל בני העיר אז באמת הפקידים לא לקחו ממנו, אז כיוון שבני העיר הם אלו שהצילו אותו, הוא צריך לשלם לבני העיר, בפשטות משמע שהוא צריך לשלם את כל המחיר שהוא חסך, כלומר בעצם הוא לא חסך כלום. ברוך פירש שהוא רק צריך לתת קצת, והוא לא צריך להשלים את כל מה שהם חסכו לו, אבל אם הפקידים מצד עצמם החליטו לוותר עליו, או שהם שכחו, או שהם חשבו שאין לו כסף, וזה לא קשור לזה שבני העיר שכנעו אותם, אז אפילו שהנטל של מה שהוא לא ישלם עכשיו ייפול על שאר בני העיר, בכל זאת הוא לא חייב לשלם את מה שהם ישלמו במקומו. ואחרי שראינו שני עמודים שדיברו על קנייה מגוי ועל דינא דמלכות הדינא, עכשיו אנחנו חוזרים לנושא הראשי שלנו בדפים האחרונים, שזה קניין חזקה. שוב נזכיר, זה לא חזקת ג' שנים שמוכיחה שהשדה שלי, אלא זה מעשה קניין שהוא גורם לשדה להיות שלי, אם אתה מוכר לי או אם אני קונה מהפקר, כלומר מנכסי גר. וראינו בדף נ"ג עמוד א' למטה, שאמר רב אסי בשם רבי יוחנן שאם יש שתי שדות וביניהם מפריד מיצר. מיצר זה הגבול שהוא מוגבה קצת כמו תלולית אפר או שזה חפיר קטן, ואז אם אני החזקתי בשדה אחת, אני לא קניתי את השדה הסמוכה. וראינו בנ"ג עמוד ב' התלבטות מה יקרה אם התכוונתי לקנות גם את השדה שהחזקתי בה, גם את המיצר וגם את השדה הסמוכה, ומה יקרה אם החזקתי במיצר עצמו. בכל אופן, אם החזקתי בשדה אחת והתכוונתי לקנות אותה ואת השדה הסמוכה בלי המיצר, שם ברור שהוא לא קנה את השדה הסמוכה. למה? כי המיצר מפסיק. אז פה מובא עוד פעם אותו דין של רב אסי בשם רבי יוחנן, שגם המיצר מפסיק בקנייה בנכסי הגר, וגם החצב. חצב זה צמח שהיו נוטעים אותו, אנחנו נראה בהמשך שזה צמח מיוחד שהוא גודל ישר למעלה, וגם השורשים גודלים ישר למטה, והוא גם לא מתפשט למקומות אחרים, ולכן עם זה בחר יהושע בן נון לסמן את הגבולות של השבטים. אז כיוון שזה צמח שנועד לסימון גבולות, אז הוא גם כן מפסיק בין שתי יסודות, ואם קנית אחת, לא קנית את השנייה. אבל ממשיך רב אסי בשם רבי יוחנן, שלעניין פאה וטומאה זה לא מפסיק, אבל רבי אומר בשם רבי יוחנן שלעניין פאה וטומאה זה כן מפסיק. מה העניין פה עם פאה וטומאה? אז לגבי פאה, אם יש לי שתי יסודות וביניהם מיצר או חצב, אז אם אני אומר שזה מפסיק ביניהם, אז אני צריך לתת פאה מכל אחד בנפרד, כמו שאם יש באמצע שלולית, או אדמה קשה, או שביל מעבר, זה מפסיק בין שתי יסודות, וצריך לתת פאה מכל אחד. אם נאמר שזה לא מפסיק, אז אני נותן פאה לכל ביחד. אז זה לעניין פאה. עכשיו אנחנו בשורה השלישית בעמוד ב', מה זה משנה לעניין טומאה אם שתי יסודות נחשבות שתיים או אחת מחוברת? אז מסבירה הגמרא ככה, לגבי ספק טומאה, יש לנו כלל, ספק טומאה ברשות הרבים, טהור, ספק טומאה ברשות היחיד, טמא. כשמה שמגדיר רשות רבים ורשות יחיד, זה לא בדיוק כמו בהלכות שבת, אלא מקום כמו בקעה, שזה מקום של שדות שבשבת היינו קוראים לו קרמלית, לענייננו לפחות בחורף זה רשות יחיד, כי בחורף אף אחד לא הולך שם, אז מקום שאין בו הרבה אנשים זה נחשב רשות יחיד. אז אדם שנכנס לשדה בבקעה והוא יודע שיש שם טומאה אבל הוא לא יודע אם הוא נגע בטומאה, אז כיוון שזה רשות היחיד, ספק טומאה ברשות היחיד לחומרה והוא טמא. אבל אם יש באותה בקעה המון שדות, ובאחת מהשדות יש טומאה, והוא נכנס לאחת מהשדות, אז הוא לא יודע שני דברים. הוא גם לא יודע אם הוא בכלל נכנס לשדה שבה הטומאה, וגם אם הוא נכנס לאותה השדה הרי בעצמה זה גם ספק, כי הוא לא יודע שהוא עבר מעל הטומאה. אם היה יודע שהוא נכנס לשדה עם הספק, אז אמרנו, זה ספק אחד, וזה לחומרה. אבל כיוון שיש לו שתי ספקות, זה נקרא ספק ספיקה, אז לכן רבי אליעזר מתהר, כי הוא אומר, אם אתה ספק אם נגעת בטומאה, זה ספק אחד. אבל אם אתה בספק אם בכלל באת לאותה השדה, אז יש לך שתי ספקות, אז אתה טהור. אבל חכמים בכל זאת מתמים. בכל אופן, איך זה קשור לעניין החצב והמיצר? בשביל לומר שיש פה שתי ספקות, אני צריך להגדיר את השדות פה כמחולקות. כי אם אני אגדיר את כל השדות בבקעה כשדה אחת, אז ממילא יש לי רק ספק אחד, האם נגעתי בטומאה שבאותה שדה או לא. בשביל לומר שיש פה שתי ספקות, אני צריך להגדיר שאני נכנסתי לאחת מכמה שדות בבקעה, וזה ספק ראשון, וגם לו נכנסתי לשדה עם הטומאה, אני לא יודע אם נגעתי בטומאה, זה ספק שני. אז מה יגדיר לי האם יש פה כמה שדות או לא? אז פה נכנס העניין של המיצר והחצב. רב אסי בשם רב יוחנן אומר שמיצר וחצב לא מפרידים בין השדות, וזה יהיה שדה אחת גדולה וזה יהיה ספק אחד והוא יתמה. לעומת זאת רבי למר בשם רב יוחנן שהם כן מפסיקים בין השדות, ואז אם יש מיצר וחצב בין השדות והוא נכנס לאחת מהשדות, זה יחשב כספק ספיקה. אז זה שתי נפקמינות לגבי האם מיצר וחצב נחשבים כמפרידים או לא. עכשיו נראה נפקמינה נוספת.
אומר רב, המיצר וחצב נחשבים כהפסק אפילו לעניין שבת. ורב אסי בשם רב יוחנן אומר שלעניין שבת לא. מה הפסק פה לעניין שבת? אז יש ברייתא שאומרת ככה, אם אדם עובר על איסור הוצאה בשבת, אבל הוא הוציא פעמיים כל פעם רק חצי שיעור. אז האם שתי ההוצאות של חצי שיעור מצטרפות ואז הוא יהיה חייב חטאת, או שכל אחד בנפרד ואז הוא לא חייב חטאת? אז תנקמה אומר שתלוי אם הוא עשה את זה בהלם אחד או בשני הלמים. כלומר, אם בין שתי הפעמים שהוא הוציא, אז נודע לו ששבת היום, או שנודע לו שהמלאכה הזאת אסורה בשבת, אז ברגע שהוא ידע, הידיעה מפצלת בין שתי המלאכות שהוא עשה, ובכל אחד יש רק חצי שיעור ולא יהיה חייב חטאת. אבל אם הוא ידע רק בסוף את מה שהוא עשה, אז הכל נחשב מעשה אחד והוא חייב חטאת, כי שני חצי השיעורים מתחברים יחד לשיעור אחד. זה דעת הנקמה. רבי יוסי אומר, גם בהלם אחד אפשר לפצל. הוא למשל נמצא פה בתוך הבית ברשות היחיד, והוא מוציא לרשות הרבים. אז אם את שני החצאים הוא הוציא לאותה רשות הרבים, וזה בהלם אחד, אז הם מצטרפים והוא יהיה חייב חטאת. אבל אם כל חצי הוציא לרשות הרבים אחרת, אז אני מסתכל על שתי ההוצאות שלו כשני דברים נפרדים, ובאמת הוא יהיה פטור. כי כל אחד הוא רק חצי שיעור. איך אנחנו מגדירים ששני אזורים ברשות הרבים נחשבים כרשות הרבים אחרת? מה מפריד ביניהם? אז נניח שמצד אחד של הבית יש לו כביש ראשי, ובצד השני יש לו כביש ראשי אחר, ובין שני הכבישים יש רשות היחיד. כלומר, מקום שאם הוא היה מעביר מאחד מרשות הרבים לאותו מקום, הוא היה חייב חטאת. אז אותה רשות יחיד, נניח בית של מישהו, היא מפרידה בין שתי הרשויות שאליהם הוא הוציא, לכן הם נחשבים כשתי רשויות נפרדות, ואם הוא יציא חצי לפה וחצי לשני, זה יפצל והוא יהיה פטור. זה דעת רבא. רבאי אומר, לא חייבים שיהיה באמצע רשות יחיד, אפילו אם בין שתי הכבישים האלו יהיה קרמלית, שזה מקום שמהתורה הוא לא נחשב רשות היחיד, מדרבנן אסור אבל להעביר מכאן לכאן, גם זה יפריד בין שתי הרשויות. ורבא אומר, גם מיצר וגם חצב יפרידו בין הרשויות, ואפילו חתיכת עץ, שהיא נחשבת מקום פטור, למשל איזושהי גדר שהיא לא בגובה 10 תפחים, או שהיא כן בגובה 10 תפחים, אבל אין השטח של 4, אפילו זה מפריד. אז למדנו שיש נפקמינו למיצר וחצב, גם להלכות שבת, והגמרה מהירה לסיום שרבא סובר ככה גם בגיטין, אם אדם הזכיר את החצר שלו לאישה בשביל שהוא יוכל לשים שם את הגט שלה, ואז היא תקנה את הגט ותהיה מגורשת, אבל כשהוא זרק את הגט לחצר של עצמו, זה נחת על פיסלה, על אותה חתיכת עץ שדיברנו עליה מקודם. גם כאן הפיסלה נחשב כמקום נפרד, וזה לא נחשב כחלק מהחצר, ואת זה הוא לא הזכיר לאישה, ולכן היא לא תהיה מגורשת. והגענו עכשיו לשורה החמישית בנ"ו עמוד א', כל טוב.